ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף עין גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור שלנו היום מתחיל ארבע שורות מסוף עין ב' עמוד ב'. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה בעין א' עמוד ב', באילו נשאלים באורים ותומים. הנושא שכתבנו בשוליים, נושא סלש מבנה, רואים צורת פפיון, שתי דעות, בכהן משוח מלחמה ודינו לגבי שמונה בגדים של כהן גדול. המעוין זה אמור להבליט העיקר. פה הבלטנו את המילה משמש, ובעמוד הבא אתם תראו לקראת השליש האחרון של העמוד המילה נשאל. יהיה משמעות משמעותית כשנגיע לשם. בנוסף, אנחנו פותחים בדבריו של רב דימי, יהיה צורת בית עם קושיות על רב דימי. פה שתי שורות מסוף עמוד אנחנו עם בית, ובעין ג' עמוד א' בשורה שישית עוד, ועוד כמה שורות אחרי זה עוד צורת בית. הזכרנו כהן משוח מלחמה, הוא הכהן שממונה כדי ללוות את עם ישראל במלחמות, והוא כפי שמסופר בתורה מכריז כמה הכרזות, כולל הכרזה לאלו שיחזרו מהזירה המלחמתית, וגם מחזק את ידי הלוחמים. בשביל הסוגיה שלנו הפרטים האלו לא חשובים, רק לדעת שיש כהן מיוחד, הוא מנוי והוא משרה גבוה בהיארכיה של הכהונה. עכשיו הגמרא, קריאת הרב דימי אמר בגדים שכהן גדול משמש בהם, אנחנו מדברים על שמונת הבגדים, משוח מלחמה משמש בהן. כלומר, אם הוא בא לעבוד בבית המקדש, להקריב קורבנות, הוא כבר לא נחשב ככהן הדיוט שלובש רק ארבעת הבגדים, המצנפת, אבנית, כתונת, מכנסיים, אלא את שמונת הבגדים המיוחדים לכהן גדול. שנאמר, ובגדי הקודש אשר לארון יהיו לבניו אחריו. ומה הדרשה על הפסוק הזה? למי שבא בגדולה אחריו, וזה משוח המלחמה, אותו כהן הממונה למשרה הזאת. מטיב רב עדה בר אבא וימי להקדי, עוד גרסו זה בלי שם. אנחנו מעלים קושיה מהמקור הבא, יכול יהי בנו של משוח מלחמה משמש תחתיו כדרך שבנו של כהן גדול משמש תחתיו? אצל כהן גדול, ואנחנו הזכרנו את זה בשיעור הקודם, יש רעיון שבן של כהן גדול אחרי עזיבת אביו מהמשרה, בנו אם הוא ראוי לכך הוא נכנס במקום אביו. האם אותו דבר בקשר למשוח מלחמה? אנחנו ממשיכים לדף עין ג' עמוד א', תמוד לומר, שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אל אוהל מועד, והמשך של הפסוק לשרת בקודש, מי שראוי לבוא אל אוהל מועד. מתי אומרים שהבן ישמש תחתיו? אם מדובר בכהן שראוי לבוא אל אוהל מועד, והיינו כהן הגדול. ורשי בשורה ראשונה למעלה, תמוד לומר שיבוא אל אוהל מועד, מי שרואה לבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש ביום הכיפורים. עליו אני אומר לך תחתיו מבניו, שבנו יהיה תחתיו. יצא זה שאינו ראוי וכולי דלאו כהן גדול הוא. אז עכשיו, איך תיארנו את משוח המלחמה שהוא לא נחשב כהן גדול? כלומר, לא ראוי להיכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. וממשיך הגמרא עם הקושיה, ואם איתה, אם כמו רבים משמשו מלחמה לובש גם כן שמונת הבגלים כמו כהן גדול, מחסה חסי, אז הוא גם ראוי לבוא אל אוהל מועד. למה המקור שקראנו מחלקת בין משוח מלחמה לכהן גדול? הגמרא ממשיכה, אמר רב נחמן בריצה, הכי כמר. בשורה התחתונה, גם משוח מלחמה לובש שמונת הבגלים אם הוא בא לעבוד. אבל מה הסיבה שיש כאן חילוק בעניין בינו משרי תחתיו? הכי כמה, כל שעיקר משיכתו לאור המועד, אז כזה בינו משמש תחתיו. יצא זה להפוקה למעט המשוח מלחמה, שעיקר משיכתו למלחמה, אבל זה לא בא לשלול לבישת שמונת הבגדים על ידו. אז בינתיים מה שרב דימי אמר נשאר, שבגדים שכהן גדול משמש בהם משהו מלחמה, משמש בהם. זה שלא אומרים בנו משמש תחתיו במשהו מלחמה, זה בגלל שעיקר משיכתו הוא אינו לשם שימוש שירות באוהל מועד. מטיבה. אבל אנחנו מעלים עוד פעם קושיה על רב דימי. משוח מלחמה אינו משמש לא בארבעה ככהן עדיות ולא בשמונה ככהן גדול, וכאן כבכבנו לא בשמונה ככהן גדול, זה ממש נגד רב דימי. אמר לי אביי, אביי עונה לכנראה רב אדרבה, והוא זה שמעלה את הקושיות. אז אביי עונה לו שמדורייתא הוא בשום מלחמה כן יכול לבוש שמונה בגדים. אז פה נצטרך להסביר מה זה. קודם כל, במקור כשקראנו אומרים, נאמר שבשום מלחמה לא בארבע ולא בשמונה. אמר לי אביי, אלא זר מה שבית לי, מה עשית אותו זר, אדם שלא יכול לשמש בקודש? בוא רק נוסיף שמי שכידוע כהן שלא לבוש הבגדי כהונה לא יכול לשמש, כמו שזר אינו יכול לשמש בבית המקדש. אז אם אתה מונע ממנו גם הארבע בגדים וגם השמונה בגדים, אז הפכת אותו להיות כמו זר. אלא ממשיך אביי מסביר, ככהן גדול הוא לא יובש כהן שמונה בגדים ככהן גדול. עכשיו, לא שהוא פסו מדורייתא בלבישת שמונה בגדים, אלא זה שיקול מדרבנן, משום איבה. אם הכהן גדול יראה עוד אחד לובש שמונה בגדים, זה יגרום איבה, מין תחרות ואיבה. אז אנחנו לא רוצים מצב כזה, אז אומרים, תשמע, נכון מדורייתא אתה ראוי, כמו שרב דימי אמר, אבל בוא נמנע מזה כדי שלא יהיה מתח. ככהן הדיוט, למה הוא לא לפחות יכול לבוש ארבעת הבגדים כמו כהן הדיוט ואותו משוח מלחמה ישמש בבית המקדש? התשובה לכך, משום מעלים בקודש ולא מורידים. מאחר שהוא יצא מגדר כהן הדיוט, עכשיו להחזיר אותו לארבעת הבגדים שמאפיין כהן הדיוט, זה לא מן הרוי, כי יש לנו את הכלל, מעלים בקודש ולא מורידים. אז אנחנו הזכרנו שבגלל השיקול של איבה, שזה אומר מדורייתא הוא ראוי, אבל בגלל השיקול של איבה אז הוא לא לובש שמונה הבגדים. וכאן אנחנו ממשיכים עם קושיה ארוכה. אתם רואים כמה הוא ארוך לפי הסימונים. אמר לי רבה דברבה לרבה, והי תנה דלת לאיבה. אנחנו נראה עוד מעט תנה לא חושש, איבה הוא לא שיקול לכאורה. הוא לא שיקוף ולא קם משמש, ובכל זאת הוא לא ילבש שמונת הבגדים. אז אם כן, יש לנו אמרה שמעיקר הדין הוא פסול ללבוש שמונת הבגדים. אנחנו אולי נקפוץ, בגלל שהגמרות שלנו מסומנות היטב, יש לנו ברייתא ארוכה, אתם רואים, וארבע שורות לפני סוף הברייתא יש פס מקווקו, שם כתוב, וכולן אין נוהגות במשוח מלחמה, הוא לא דומה בכלל לכהן גדול, חוץ מחמישה דברים שיש מכנה משותף, יש חמישה דברים ש... הוא משותף עם כהן גדול, אבל אנחנו אומרים פה שבכולן אין נוהגות במשוח מלחמה, כולל העובדה שאין משוח המלחמה ילבש שמונת הבגדים. ואני חוזר, המקור הזה לא חושש משום איבה, כלומר איבה אינו שיקול, ובכל זאת משוח מלחמה אינו לובש שמונת הבגדים. במקור הזה מוזכר השימוש בשמונת הבגדים בשורה השנייה בשורות הרחבות, שכתוב ביחס לעניין כהן גדול הוא משמש בשמונה כלים, זה שמונת הבגדים, וכשמגיעים למשוח מלחמה כתוב שכל הדברים שהוזכרו למעלה עוד לא קראנו אותם, אבל הם אינם נוהגות במשוח מלחמה, וזה כולל לבישת שמונה בגדים, וזה אינו קשור לחשש שיבה, כי התנה הזה שעוד צריכים להוכיח כך, הוא לא חושש משום עבר, בכל זאת משוח מלחמה לא לובש שמונה בגדים, זה קושיה על רב דימי. אחרי הברייתא יבוא תשובה, ונמתין עד לשם. יש הרבה הרבה פרטים במקור הזה. אני נעשה ניסוי יחד איתכם. בקריאה ראשונה נקרא את המקור מהר, כדי להבליט את הקושיה, כפי שניסינו לעשות עד עכשיו. אנחנו במפת התלמוד, כפי שהזכרנו בפתיח, מדגישים מבנה סוגיית הגמרא, הפרטים הם כולם כבודם במקומה מונח, אבל אני לא רוצה מצב של בלבול. אז לכן נזכיר, רב דימי אמר שמשוח מלחמה משמש בשמונת הבגדים, והיינו מקור שאומר הוא לא, אז אמרנו זה בגלל איבה שהוא שיקול מה שנקרא מדרבנן, אבל מדורייתא הוא ראוי. אמר לי רב עדה ברבה לרבה, אני קורא יד חכת איתכם בגמרה, והייתנה דלת לי איבה, איבה אינו שיקול בתנה הבא, ובכל זאת ולא קם משמש נדגיש משוח המלחמה בשמונת הבגדים. דתניא, דברים שבין כהן גדול לכהן הדיוט, כעת יהיה רשימה של דברים שרק אצל כהן גדול ולא אצל כהן הדיוט. מה שיעניין אותנו זה שנגיע עד לקראת סוף המקור הזה בעניין משוח מלחמה. לבינתיים, מה הם הדברים שמאפיינים כהן גדול ולא כהן הדיוט? והנה, פר הבא על כל המצוות, ופר יום הכיפורים, והסירת האיפה. לא פורה ולא פורם, אבל פורם הוא מלמטה, וההדיוט מלמעלה. והם מטמא לקרוביו, ומצווה על הבתולה, ומוסר על המנה, ומחזיר את הרוצח, ומקריב עונן, ואינו אוכל ואינו חולק. ונוטל חלק בראש, ומקריב חלק בראש, ומשמש בשמונה כלים, שמונה בגדי כהן גדול, מה שאין כן אצל כהן הדיוט, ופטור על תומת מקדש וקודשיו, וכל עבודות יום הכיפורים אינן קשרות אלא בו, בכהן גדול כמובן, וכולן, כל הדברים שמנינו עד כאן, נוהגות במרובה בגדים, היה תקופה שהפסיק הפסיקו למנות כהן גדול על ידי שמן המשחה, ורק הכהן הגדול החדש מינו אותו, נכנס למשרה על ידי כך שהוא לבש שמונת הבגדים. זה נקרא מרובה בגדים. שוב פעם, זו תקופה שהפסיקו עם שמן המשחה, וכל הדברים שמאפיינים כהן, כהן גדול שנמשך בשמן המשחה, גם לתקופה המאוחרת יותר, שהיה רק לובש הבגדים. חוץ מפר הבא על כל המצוות. אם מדובר במרובה בגדים, הוא לא יביא את הקורבן הזה. וכולן נוהגות במשוח שעבר, זה כהן שאם קרה פסול וכהן גדול, אז הוא בא במקומו, הוא ממלא מקום, וכעבור זמן שהפסול בכהן המקורי, כהן גדול המקורי עבר, אז הוא, הזה הממלא מקום, עזב. הוא נקרא משוח שעבר. אז כל הדברים האלו כולל, ועד כאן אני חייב להדגיש, כולל שימוש בשמונת הבגלים. הם נוהגים באותו כהן גדול מחליף. אז כל מה ששייך לכהן גדול, שייך גם לאותו כהן גדול מחליף, חוץ מפר יום הכיפורים ועשירית האיפה. מה רואים? רואים שהנה עוד אחד, נקרא לזה סוג של מתחרה, והוא לובש שמונת הבגדים. אז רואים שהתנא כאן הוא לא חושש, נמנע מאותו משוח שעבר שמונה בגדים בגלל איבה. לא אומרים את זה, הוא כן לובש שמונת הבגדים ולא חוששים משום איבה, וכולן אין נוהגות במשוח מלחמה, כולל, וכאן אני מדגיש עוד פעם, כולל לבישת שמונה בגדים. הוא לא ילבש שמונה בגדים. עכשיו, אתם לא יכולים להגיד שהסיבה שהוא לא לובש זה רק מן דרבנן בגלל חשש איבה, כי התנא הזה לא חושש משום איבה. אז אומרים פה שכל הדברים שמאפיינים כהן גדול אינם נוהגות במשוח מלחמה, חוץ מחמישה דברים האמורים בפרשה. לא פורע ולא פורם ולא מתאמה לקרוביו, הוא מצווה על הבדולה, הוא מוזר על האלמנה, הוא מחזיר את הרוצח כדברי רב יהודה. זה בעניין רוצח שרצח בשוגג והגיע לעיר מקלט, ובמות כהן הגדול אז הוא יוצא מעיר המקלט. אז אם כהן משוח מלחמה מת לפי רב יהודה, גם זה עילה או סיבה או גורם לכך שאותו רוצח בשוגג יצא מעיר המקלט, וחכמים אומרים אינו מחזיר מות משוח מלחמה, וחכמים אינו מחזיר את הרוצח. המון המון פרטים ראינו פה, אבל מה היה חשוב? שראינו קודם כל תנא שלא חושש משום איבה, ובכל זאת משוח מלחמה אינו לובש שמונת הבגדים. במילים אחרות, נראה שמעיקר הדין משוח מלחמה אינו לובש שמונת הבגדים, שוב פעם לא משום איבה, וזה קושיה על רב דימי שאמר שמשוח מלחמה כן משמש בשמונת הבגדים. הגמרא אומרת שבאמת איבה הוא התשובה לעניין משוח מלחמה. פה רואים שהתנא לא חושש משום איבה, אז הגמרא מסבירה, הילת לאיבה, מתי התנא לא חושש משום איבה? בדקה ותה, אותו משוח שעבר שהוא שימש ביום כיפור, הוא יכול לשמש ביום כיפור, הוא באותו דרגה, אז אין תחרות או חשש איבה אם מדובר באדם, בכהן גדול, באותו מדרגה. זה בדקבתי. רש"י בשורה חמישית מתחת לגמרא כותב, הילת לאיבה בדקבתי, משוח שעבר גדול היה כמותו. אבל משוח מלחמה דזוטר מיניה, הוא קטן, הוא פחות מכהן גדול, חושש לאיבתו. אם רואים אדם פחות, גם לובש שמונה בגדים, זה הסיבה להעלות איבה, או לחשוש מפני איבה. עכשיו אנחנו נחזור לברייתא, רק להוסיף הסבר לכמה הפרטים, אבל שוב פעם אני מאוד מקווה שהדגשנו את המבנה של הגמרא בלי להתבלבל עם ריבוי הפרטים. בכל זאת, ראינו ברייתא שאומרת דברים שבין כהן גדול לכהן הדיוט, מה שייך בכהן גדול ולא בכהן הדיוט, פער הבא על כל המצוות. זה מצב שכהן גדול פסק פסיקת הלכה שלא כדין ופעל בהתאם ועבר עבירה, אז הוא מביא קורבן מיוחד. זה נקרא פער הבא על כל המצוות. זה דומה במידה מסוימת לפער הלם דבר של סיבור, זה בזמן שסנהדרין טועים. מה עוד? הוא פער יום הכיפורים, יש פער כהן גדול, זה הוא מביא לו כהן הדיוט. והסירית היפה, זה קורבן מנחה שנקרא מנחת חביתין, שרק כהן גדול מביא, זה קורבן יומי ששייך רק לו, לא לכהן הדיוט. ואם מדובר בענייני אבלות, אצל כהן גדול כתוב לא פורע ולא פועם, כלומר לא פורע, לא נותן לסעשת ראשו לגדול כמו אצל אבל רגיל. אצל כהן הדיוט כן נותן לסעות ראשו בגלל אבלות. פורם זה קשור לקריאה באבלות, אז הוא לא קורע בגדיו באבלות, אבל פורם הוא מלמטה, משולי הבגד למטה, אז כהן גדול, אם הוא נכנס לאבלות, אז הוא יקרא מלמטה, ואין מטמא לקרוביו. בניגוד לכהן הדיוט, הוא שבמות אחד משבעה הקרובים הוא מתאמה להם, כהן גדול לא מתאמה לא לקרובו ואפילו אביו ואמו. הוא מצווה על הבתולה שהוא לוקח אישה, כהן גדול שלוקח אישה חייב לקחת אישה בתולה, ויש בזה עשה, ואם הוא לא לוקח בתולה אז הוא מבטל עשה. הוא מוזר על האלמנה, הוא אם הוא כהן גדול נושא אלמנה, אז הוא עובר בלאו, מה שאין כן כהן הדיוט, מותר להתחתן עם אלמנה, לא להתבלבל בין אלמנה גרושה, גרושה באמת כהן הדיוט אסור בה. הוא מחזיר את הרוצח, הזכרנו את זה מקודם, שאם היה רוצח בשוגג, הלכה אומרת שהוא יברח להלכה, פסוקים אומרים שהוא בורח לעיר מקלט, ובמות כהן הגדול הוא יוצא חופשי. זה במות כהן גדול, לא מות כהן הדיוט. גם, מה עוד? בניין כהן גדול מקריב עונן, למרות שהוא עונן, למרות שמת לו אחד מהשבעת הקרובים, ועוד לא נקבר אותו קרוב, אז ביום מות הקרוב, הכהן גדול ממשיך לעבוד בבית המקדש, הוא מקריב כעונן. אבל מה, הוא לא יאכל, הוא לא אוכל מקורבנות במצב הזה, וגם לא מקבל חלק, לא חולקים לו חלק מקורבן, אבל עבודת הקורבן הוא כן עושה, ונותר חלק בראש, בחלוקת קורבנות, כהן גדול יכול לבחור ראשון מה הוא רוצה, הוא מקריב חלק בראש, גם הוא יכול, למרות שיש משמרות ובתי אב, של כהנים מן השורה שעובדים, אם הוא רוצה להקריב, הוא יכול לתפוס את המקום ולהקריב קורבן. הוא משמש בשמונה כלים, רק כהן גדול. הוא פטור על תומת מקדש וקודשיו. זה דבר שנלמד מפסוקים במסכת הוריות, ו אנחנו לא צריכים כאן להיכנס לפרטים האלו, אבל יש דין מיוחד ש כהן גדול שהוא נכנס בשוגג לבית המקדש בתומה, אז הדינים התקפים לשאר עם ישראל לא תקפים עליו. וכל עבודות יום הכיפורים אינן קשרות אל הבור. הרי אנחנו לומדים מסכת יומה, וזה היה ברור לאורך כל המסכת שמה שקשור לעבודת יום כיפור, או במילים פשוטות יותר, כל המעשה הקרבת הקורבנות וה ההלכות ששייך ליום כיפור שייך לקיומם תלויה בכהן גדול בלבד. והברייתא אמרה שכל מה שאמרנו פה נוהגות במרובה בגדים, למרות שהוא לא נמשך בשמן המשחה, בכל זאת הוא כן כהן גדול בזה שהוא לבש שמונת הבגדים, חוץ מפער בו על כל המצוות. אם מרובה בגדים הוא טעה בפסק הלכה, הוא לא יביא אותו פר שנקרא פר כהן משיח, הוא לא יביא את הפר הזה. וכולן נוהגות במשוח שעבר, כל מה שהזכרנו מקודם, כולל שמונה גברים שייכים גם לאותו כהן גדול ממלא מקום, חוץ מפר יום הכיפורים, אחרי יום כיפור, אחרי שהכהן גדול חזר למשרה שלו, אותו משוח שעבר לא יביא את פר כהן גדול של יום כיפור, וגם הוא לא מביא את הסירית היפה, אותו מתחת חביתים. וכולן אין נוהגות של מחמה, כולל שמונת הבגדים, משום מחמה לא יובש אותם, חוץ מחמישה דברים ומברשה, שנוהגים גם עצם השמות, מה הדברים ששייכים גם לכהן גדול, ומה הם? לא פורע ולא פורם ולא מתאמה לקרוביו, ומצווה על הבדולה ומוזר על המנה. הוא מחזיר אותו רוצח כדברי רבי יהודה, וחרמי אומרים אינו מחזיר, כל זה למדנו מקודם. אז והתשובה, מה לגבי רבי, כי כאן ראינו שגם ללא חשש איבה, משהו המחמה אינו לובש שמונת הבגדים, הגמרתה, בדקוותי, שנכון אין חשש איבה כשמדובר בכהן באותו דרגה של כהן הגדול כמו משהו שעבר בדקזותר מיני משהו מלחמה איתלה יש חשש איבה, ולכן מעיקר הדין כהן גדול כהן משוח מלחמה ראוי לבוש שמונת המגלים כמו שאמר רב דימי. זה שרואים שלא, זה בגלל חשש איבה. יש קטע בסוגריים, וההערה שלנו בכוכבי בשוליים כתבנו בתוך הסוגריים קיימת מחלוקת עם דינו של רב דימי. ראינו אותו בתחילת השיעור, קריאת הרב דימי אמר, הוא לא אמר בשם מי, הוא אמר זה נשמע בשמו, אבל יש מחלוקת עם דינו של רב דימי, נאמר על ידי רב יוחנן, ויש שני לשונות מי סובר שרב יוחנן אמרה. אנחנו נראה בשני הלשונות, רב עמי ורב אסי, הם סוברים שרב יוחנן מעולם לא אמר, זה מימרה של רב דימי שלו, בלי ציטוט של רב יוחנן. אחרי הסוגיים אתם רואים כי עת הרבין אמר, כשרבין בא הוא אומר נשאל יתמר, לא כמו שרב דימי אמר שבגדים שכהן גדול משמש בהם, כהן משוח מלחמה משמש בהם, אלא משוח מלחמה נשאל בהן. אם נסתכל ברש"י חמש שורות מסוף העמוד באמצע, כי אתה רבין אמר לאו משמש בהן יתמר, כלומר אנחנו לא נאמר אף פעם לפי רבין שמשוח מלחמה ישמש, כלומר אם הוא רוצה להקים קורבנות שהוא יובש שמונת הבגדים, זה לא נאמר, אלא נשאל בהן יתמר. בגדים שכהן גדול משמש בהן, משוח מלחמה נשאל כשיוצא למלחמה ונשאל באורים ותומים שהמלך נשאל לא בהן. כלומר, אם יש מצב מלחמתי ויש צורך לשאול האם לצאת למלחמה, אז הכהן משוח מלחמה הוא ישים עליו שמונת הבגדים, והמלך שהוא אחראי על ההחלטה לצאת למלחמה הוא ישאל משוח מלחמה בזמן שהוא לבוש בשמונת הבגדים, שכולל כמובן האורים ותומים. אבל לפי רבין לא דובר בכלל על מצב שמשוח מלחמה רוצה לשמש בבית המקדש כמקריב קורבנות. דילגנו על קטע בסוגריים וכעת נחזור לזה. שוב פעם, רב דימי בעין בית עמוד בית אמר שבגדים שכהן גדול משמש בהם, משוח מלחמה משמש בהם. לא היה שם מצורף לדבריו של רב דימי. בדרך כלל, במשך הש"ס רואים רב דימי ורבין, שניהם מצטטים רב יוחנן. פה בטקסט של הגמרא לא ראינו שרב דימי ציטט רב יוחנן. כתוב קיאת רב דימי, לא קיאת רב דימי אמר רב יוחנן, רק קיאת רב דימי אמר. יתיב רבי אבאו, נשים לב שאנחנו מציינים אותו כמספר אחד. וכמר לה להשמיתה משמי דרבי יוחנן, את קיאת רב דימי לפי רבי אבאו, זה לא רב דימי עצמו, זה רב דימי אמר רבי יוחנן, כלומר משמי דרבי יוחנן, העדין של משוח מלחמה בשמונת הבגדים. אהדרינו רבי עמי ורב אסי לפיו, בלי תרגום, רק זה ביטוי של ביקורת או אי סביעות רצון. הם לא הסכימו עם רבי אבאו. רבי אבאו שאמר שדבריו של דימי היו ציטוט של רבי יוחנן, הם טוענים שרבי יוחנן לא אמר את הדבר. אבל הם לא אמרו בפה מלא, אלא עשו תנועת ראש שמראה ההתנגדות. איקה דיאמרי, במקום רבי אבאו, הלשנה השנייה, רבי חייא בר אבא אמרה, רבי חייא בר אבא אמר שדבריו של רב דימי הם משמי דרב יוחנן. ושוב פעם אותו תגובה, ועדרינו רבי עמי ורב אסי לפיו. זה גרסה האיקדמי, גרסה השנייה, שבמקום רבי אבאו, רב חייא אמר את הדבר הזה, שנאמר שרב דימי ציטט רבי יוחנן, ושוב פעם אותם שניים, רבי עמי ורב אסי, התנגדו. איזו גרסה יותר מתקבל על הדעת? מתקיף לה רב פאפה, בשלמה רבי אבאו, לפי הלשנה הראשונה, משום יקרא דבי קיסר, רבי אבאו היה קרוב, הוא היה נציג עם ישראל אצל הקיסר, אז היה לו משרה, איך נגדיר את זה, מרום עם, היה איש חשוב, רש"י כותב חשוב, היה בבית המלך, נשאו פנים כגון רבי אבאו, ולכן לא נעים, לא מכובד להגיד לו בפה מלא, להגיד לרבי אבאו אתה טועה. אז לכן הם לא הביאו התנגדותם בפה מלא, אלא על ידי אדרינו לפיו, סיבוב ראש. אלא ממשיך הגמרא, לרבי חייא בר אבא שלא היה מרום עם, נמולי מימר, למה שהם רב עמי ורב אסי לא יגידו לו בפה מלא לא אמר רב יוחנן אחי? אז ובזה מסתיים הקטע שבסוגריים, שיותר מתקבל על הדעת שרבי אבאו הוא זה שמר, אם ניקח בחשבון שבוודאי רבי עמי ורב אסי סיבבו את ראשם, אז כנראה רבי אבאו הוא זה שאמר שדבריו של רבי דימי, שרב דימי הם משמי דרבי יוחנן. קיאת רבין אמר, רבין מספר 2, בקשר למשוח מלחמה ושמונת הבגדים, רבין אומר, קיאת רבין אמר, נשאל איתמר, תניא נמי הכי, בגדים שכהן גדול משמש בהן, כשכהן גדול רוצה לשמש בבית המקדש שלו ושמונה בגדים, אותם שמונה בגדים משוח מלחמה נשאל בהם, כמו שראינו מקודם ברש"י, כשיש צורך לשאול באורים ותומים האם לצאת מלחמה או לא, משוח המלחמה הוא לובש את שמונת הבגדים שכולל האורים ותומים שסיפק את התשובות. תנו רבנן, כעת אנחנו ממשיכים לנושא האורים ותומים, והנושא שכתבנו בשוליים, כיצד שואלים באורים ותומים. נקודה אחת, רמת הקול, עוד נקודה, אין שואלים שני דברים כאחד, ואם יש צורך שואלים. הגמרא, כיצד שואלים? השואל, כלומר המלך או אב ביתין, פניו כלפי נשאל. הנשאל הוא הכהן, כהן הגדול. והנשאל פניו כלפי שכינה. רש"י כותב כלפי אורים ותומים, ושם המפורש שבתוך החושן. הגמרא ממשיכה, השואל אומר. אז אנחנו מזכירים עוד פעם שהיו פונים לאורים ותומים בקשר ליציאה למלחמה למשל, ואז השואל אומר, ארדוף אחרי הגדוד הזה? והנשאל אומר, כל אמר השם עלי והצלח. אלו גם פסוקים מספר שמואל, מעשים שהיו. רבי יהודה אומר, אין צריך לומר כל אמר השם אלא עלי והצלח. אין שואלים בכל שנאמר ושאל לא. המשמעות ושאל לא, רש"י כותב שלוש שורות מהסוף, משמע לא לבדו, שאין שומע אלא הוא. אז זה כלומר בשקט. ומה עוד? הגמרא ממשיכה, ולא מהרער בליבו. רש"י כותב שתי שורות מהסוף, אינו מהרער בליבו אלא יוציא בשפתיו מה הוא שואל, שנאמר ושאל לו במשפט ההורים ושמח לי על פיו יצאו, קרי בי אחי, ושאל לו השואל על פיו, שמוציא דברים בפיו. שנאמר, יש פה מבחינת הגמרא בעיה בגרסה, יש עוד גרסה שנאמר על פיו יצאו. אלא, אז יש לנו פה מצד אחד לא בקול, ומצד שני לא מהרהר בליבו. אלא כדרך שאמרה חנה בתפילתה, שנאמר וחנה היא מדברת על ליבה. כלומר היה חיתוך שפתיים, אבל לא השמעת קול. אין שואלים שני דברים כאחד. רש"י כותב שני דברים כאחד, אלא לאחר שהשיבו לו על הראשון, שואל לו על השני. אז ממשיך הגמרא, ואם שאל אין מחזירים אלא אחד. אם בכל זאת שאל, השואל שאל שני דברים, התשובה תהיה תשובה יחידנית, ואין מחזירים לו אלא ראשון, שנאמר היה סגירוני בעלי תרעילה בידו הירד שאול וגומר. אז יש כאן שתי שאלות, ויאמר השם ירד. יש כאן קטע שבסוגריים, ובינתיים אנחנו מראים שלמרות שנשאלו שני דברים, מקבל תשובה אחת. כתבנו בשוליים מטרת הסוגריים לשם דילוג, כדי לשמוע רצף הדינים שמלמדת הברייתא. בתוכם הגמרא מקשה על הדקתני דאין מחזירים לו אלא ראשון, בזמן שבפסוק שצוטט נהנה דווקא על השני. אבל אנחנו נחזור לזה עוד מעט. מה לבינתיים? אומרים שאם שואלים שניים עונים על אחד. אחרי הסוגריים, ואם אנחנו מדלגים לעין ג' עמוד ב' שורה רביעית, ואם הוצרך הדבר לשניים מחזירים לו שניים. ורש"י כותב למעלה שורה ראשונה, ואם הוצרך לשניהם כגון שהיה הדבר נחוץ ואין שהות להמתין, כגון הארדוף האסיגנו דציקלג, מעשה בתנ"ך, שוב פעם בספר שמואל. אז הגמרא אומרת כאן שאם הוצרך דבר לשניים מחזירים לו שניים, שנאמר ומביאים פסוק וישאל דוד בהשם לאמור הארדוף אחרי הגדול הזה האסיגנו, ויאמר השם רדוף כי השג תשיג והציל תציל. אז רואים באמת שני דברים נשאלו, עניין הרדוף והשיג, וקבל תשובה רדוף כי השיג על שניהם. אנחנו נחזור לקטע שדילגנו. אמרנו שאם נשאל שני דברים, יקבל תשובה על אחד, ולא רק זה, אלא הוא יקבל תשובה על הראשון. והביאו דוגמה, שתי שורות מסוף עמוד א', היזכירוני בעלי קהילה בידו הירד שאול, שני דברים, והתשובה הייתה, ויום השם ירד. זה לכאורה, זה על הדבר השני, והאמרת אומרת הגמרא בתוך הסוגריים, אין מחזירים אלא ראשון. התשובה, דוד שאל, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', שלא כסדר, והחזירו לו כסדר. הסדר שראינו בשאלה, בעלי קהילה זה שם מקום, האם הם יסגירו אותו לשאול, זה היה השאלה, והאם הירד שאול. זה לא הסדר שהיה צריך לשאול. היה צריך לשאול קודם הירד שאול, ואחר כך היסגירוני בעלי קהילה. אז זה הכוונה שדוד שאל שלא כהגים, ואנחנו נוכיח את זה. וכיוון שידע ששאל שלא כסדר, חזר ושאל כסדר, שנאמר, תשימו לב, הזכרנו בעמוד א', פסוק י' א', עכשיו פסוק י' ב', אמרנו שהוא דוד חזר ושאל כסדר, שנאמר, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול, ויאמר השם יסגירו, רואים שהוא חוזר אחרי שקיבל תשובה בעניין שאול, כלומר הדבר השני שהוא שאל מקודם שלא כסדר, אז מה היה צריך להיות השאלה השנייה, היסגירו בעלי קהילה, וזה מה שדוד חזר ושאל, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול, ויאמר השם יסגירו. ואם הוא צורך הדבר לשניים, מחזין לו שניים, שנאמר וישאל דוד בשם לאמור, הארדוף אחרי הגדוד הזה, השיגנו, ויאמר לו, רדוף, כי השיג תשיג והצר תציל. ואף על פי שגזירת נביא חוזרת, נביא קיבל נבואה, ומה שהיה תוכן הנבואה יכול להשתנות, גזירת אורים ותומים אינה חוזרת, שנאמר, במשפט נביא, האורים, ומשפט הוא סופי, אם יש פסק דין, זה משפט, הוא דבר שאינו חוזר, כמו כן, אורים ותומים. למה נקרא שמן אורים ותומים? אורים שמאירים את דבריהן, ורש"י מסביר שמפרשים את דבריהן. תומים שמשלימים את דבריהם, כלומר, אין גזירתן חוזרת. אם תאמר בגבעת בנימין, זה מעשה ידוע שוב בתנך, בניין פילגש בגבעה, שתוצאה מאותו מעשה אומלל, נוצר מלחמה בין עם ישראל לשבט בנימין. ובאותו סיפור עם המלחמות האלו בין ישראל לשבט בנימין, מפני מה לא השלימו? רש"י כותב, לא השלימו, שמעו עליהן בשני ימים הראשונים של המלחמה, עלו אליו. עם ישראל עלו, כאילו נכנסו לזירה המלחמתי, לקרב, ונפלו. אז האורים ותומים אמרו, עלו אליו. אז שמה לכאורה הם לא, הם אמרו עלו, ובסופו של דבר זה לא צלח. הגמרא מסבירה, הם שלא ביחנו, ביחנו כבר שם בוחן או בחינה או השאלה שיפנו לאורים ותומים, הם לא ביחנו אם לנצח, אם להינצח. ובאחרונה שביחנו הסכימו. תוספות במסכת שבועות למד הימוד בית דיבור מתחיל באחרונה כותבים כך שבכולן לא כתב אם אחדל, כלומר הם שאלו האם לעלות למלחמה או לחדול, הם לא שאלו אם אחדל, אלא באחרונה תכתיב האוסיף לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי עם אחדל. אז בפעם השלישית, בקרב השלישי, הכניסו בשאלה עם אחדל, זה הכוונה באחרונה שביחנו, הסכימו, אז קיבלו תשובה שנאמר, ואנחנו חוזרים לגמרא, שנאמר, ופנחס בן אלעזר, בן אהרון, עומד לפניו בימים ההם לאמור, האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי, עם אחדל, ויאמר השם, עלו, כי מחר אתננו בידך. ובאמת כך היה. כיצד נעשית? רבי יוחנן אומר בולטות, האותיות שבאורים ותומים, בזמן התשובה, האותיות שהיו על אותו חושן שלבש הכהן אותם אבנים, האותיות שהיו חקוקות בהם בולטות. כמובן אנחנו מדברים על דבר ניסי. רבי שלקיש אמר מצטרפות, כעת משולש, ובשוליים אם הוא כתב מתחת הכותרת מבנה שאלות בעניין חיסרון אותיות בשמות השבטים כדי שיוכל לענות. אז הגמרא שואלת איך בכלל זה עבד, הרי והלא כתיב בהוא צדי, והגרא מוסיף חטא וקוף אם עוברים על שמות השבטים, ובין שמעון לוי יהודה וכולי, לא תמצאו לא צדי, לא חטא ולא קוף. אמר ואם כן, אז איך הוא ומתומי יכול לספק תשובות אם חסר באוצר האותיות אלו? אמר רב שמואל בר יצחק, אברהם, יצחק ויעקב כתיב שם. אז אנחנו רואים שהצדי והחטא והקוף הם שם, וזה בשמו של יצחק, צדי, חטא וקוף נמצאים. שואלת הגמרא, והלא כתיב תת, או תת לו עדיין חסר. אמר רב אחא בר יעקב, שבטי ישורון, המילים האלו שבטי ישורון כתיב שם, גם זה שם, והתת נמצא במילה שבטי. מטיבי כל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש ושכינה שורה עליו, אין שואלים בו. ששאל צדוק, צאו, היה כהן גדול בזמן שדוד המלך ברח מבנו מאבשלום, ושאלתה לו וקיבל תשובה אביתר שקדם לו בכהונה גדולה, ובזמן הזה הוא פרש ממחנה דוד, ולא עלתה לו שנאמר ויעל אביתר עד תום כל העם. ונפנה לרשי שנאמר ויעל אביתר עד תום כל העם לעבור, ותניה בסדר עולם ושאל באורים ותומים ולא עלתה לו, ונסתלק מן הכהונה שנאמר ויעל אביתר. מדקתני דבאי כהן המדבר ברוח הקודש, אמר לא בולטות ולא מצטרפות היו, דאם כן למה לי רוח הקודש? אז זו שאלת הגמרא. אז הגמרא עונה, סיועי אבי מסייע בהדיו. מה הכוונה? רשי אומר, סיועי אבי מסייע כהן בהדיו עם בתומים. הוא כך, אם כהן כשר היה וראוי לשלוט שכינה עליו, האותיות בולטות או מצטרפות על ידו כשנשאלים בו, ואם לאו, כלומר אם הוא לא כהן ראוי, לא בולטות ולא מצטרפות. ואין שואלים אלא למלך, כלומר אין נשאלים אלא למלך, ויש להוסיף פה לבית דין ולמי שהציבור צריך לו. מנה הני מילי, מנה אין לנו כך. אמר רבי עבוד ימר קרא, לפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים. בואו נוסיף את הוורגומר פה, לפני השם על פיו יצאו ועל פיו יבוא הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. וכאן אנחנו נדרוש את הפסוק. כתוב במה שקראנו והוספנו בין השורות בגמרות השעס עוזר שלנו, כתוב על פיו יבוא הוא. הוא זה מלך. רשי כותב, הוא זה מלך דהה ביושע משתי קו. יושע היה בגדר מלך בזמנו. הפסוק שציטטנו לפני אלעזר הכהן יעמוד, מדובר פה בלשון בעתיד. יושע ישאל אותו, ואחרי מות יושע, מות משה, יושע נכנס להנהגה והוא בגדר מלך. ממשיך הגמרא, וכל בני ישראל איתו, זה משוח מלחמה, וכל העדה זו סנהדרין. אז מכאן רואים לאילו אנשים, לאילו אנשים הורים ותאום נשאלים, כלומר שהם הם ראויים לשאול באורים ותומים. ובסייעת הדשמי הגדול סיימנו כעת פרק שביעי שמסך את יומה, ומיד נתחיל פרק שמיני. נציין שעד כאן, עד פרק שביעי, מתחילת המסכת, עסקנו בעיקר בעבודת יום כהן גדול ביום הכיפורים בבית המקדש. פרק האחרון מוקדש לענייני הלכה, הלכה למעשה של יום כיפור עצמו, שנוהג בכל עם ישראל. הנושא שכתבנו בשוליים ממול האיסורים או עינויים של יום כיפור, וניגע גם בשיעור אכילה ושתייה. המשנה, יום הכיפורים אסור, וכבקבנו המילה אסור, יהיה דיון סוער סביב הבחירה במילה הזאת. אז יום הכיפור אסור באכילה ובשתייה. לפני שנתקדם, רק נציין שדברינו נמצאים בתוספות למעלה, יום הכיפורים סדר המסכתא, תחילה נקת שבעה ימים קודם יום הכיפורים, זה השבעה ימי פרישה שראינו בתחילת המסכת, ועדה נקת ליל יום הכיפורים, ועדה נקת סדר עבודת היום, והשת נקת הלכות היום לעניין איסור ואתר. תוספות הוא יותר מפורט ממה שאנחנו אמרנו מקודם, בכל זאת אתם רואים שהכל מסודר בסדר מופתי. אז אמרנו שהוא אסור באכילה ובשתייה. אמרנו, פה נפנה לרשי שנייה, אומר מפרש בגמרא, דכל הני איקו עינוי, וגם ביום הכיפורים חמישה עינוי אקטיבי, והני חמישה הבו דשתייה בכלל אכילה. זה יהיה בהמשך, אבל לכן במספור שאתם רואים בגמרות המסומנות, אכילה ושתייה נכללים יחד, זה אחד. מה עוד? מה עוד אסור? וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה. והמלך והכלה יוחצו את פניהם, והחיה היולדת תנעול את הסנדל. דברי בלעזר החכמים עושרים נעילת הסנדל, אותם נעליים ליולדת, השיקול של רבי לזר היה כי הצינה קשה לה. מה שכתוב פה דברי רבי לזר, רשי כותב אקולוקאי, מלך וקלה וחיה. בכל זאת החכמים הם עושרים. המשנה ממשיכה, אוכל ככותבת הגסה כמועה וכגרעינתה. זה שיעור אכילה, אני יודע שאולי זה מברבר כי רגילים לשיעור כזית בעניין איסורי האכילה, אבל יום הכיפורים למען הדיוק הוא לא אין עליו איסור אכילה, אלא איסור ביטול עינוי נפש. ביום כיפור מצפים שהבן אדם יהיה במצב של עינוי נפש, תענו את נפשותיכם, ככה כתוב בתורה. אז ביטול עינוי נפש הוא מה שמחייב ביום כיפור. כמה אוכל גורם לכך שאדם יהיה לו מה שנקרא יישוב הדעת, לא כזאת, זה קטן מדי, אלא כשיעור תמר, זה כותבת הגסה, תמורה גדולה, כולל הגרעין. אז כל הכמות הזאת של מזון, זה מה שאסור ביום כיפור. כלומר, אסור מדור הייתה ביום כיפור. וגם בגן שתייה והשוטה, מלוא לוגמיו, חייו. זה השיעור, לכל דברים אחרים, מכירים את השיעור רביעית בנוזלים, במשקות, לא ביום כיפור. השיעור הוא מלוא לוגמיו. הוא ממלא צד אחד של פניו, של הלחי שלו. כל האוכלים מצטרפים לככותבת. אם אדם אוכל שני מיני מזון וביחד הם בשיעור כותבת, הוא חייב ביום כיפור. וכל המשקין מצטרפים למלוא לוגמיו. חצי שיעור מים וחצי שיעור מיץ תפוזים, הם מצטרפים לשיעור מלוא לוגמיו. אבל מה? האוכל ושוטה אין מצטרפים. אם לוקחים חצי שיעור מזון וחצי שיעור משקה, הם לא מצטרפים. הגמרא פותחת בשאלת המילה אסור. מתי שייך לומר אסור בניגוד למילה חייב? המילה אסור בדרך כלל משמע שאסור מדרבנן, אבל מותר מן התורה. המילה חייב בדרך כלל המשמע שחייב הוא חייב מן התורה. לא רק זה, חייב בדרך כלל, רואים המילה חייב בקשר לחיוב להביא קורבן אם הוא עבר על אותו איסור בשוגג. וכן, הגמרא כאן שואלת בעניין יום כיפור, איך אתה אומר, נקרא ביחד בגמרא, אסור, בתמיה, אנוש כרת הוא, ולא מתאים המילה אסור לדבר שיש עליו חיוב כרת. יותר מתאים להגיד חייב. אמר רבי אלה ויתם רבי יומיה, לא נצריכה אלא לחצי שיעור. מה שכתוב אסור, יום כיפור אסור באכילת חצי שיעור. אמרנו מקודם, יש שיעור ככותבת הגסה, אם אדם אחר פחות מזה, זה נקרא חצי שיעור, אז הוא, בזה הוא לא עבר איסור דאורייתא, ולכן לא שייך המילה חייב, אז משתמשים במילה אסור. זה הכוונה בחצי שיעור. אז למרות שהוא לא בקרית, בכל זאת אסור. בנקודה הזאת אני רוצה להקדים ולומר, אנחנו עומדים בפני סוגיה שהיא לא פשוטה, לא קלה. אנחנו בהוצאה שלנו ש"ס עוזר הוספנו מספר לא מבוטל של סוגריים שמראים בעיקר צורך לקרוא את הגמרא בדילוג, וכמובן לחזור אחר כך כדי שנשים לב על הכלל, הרצף החשיבתי, ואחר כך לעסוק במה שדילגנו. אז בינתיים אנחנו מצדיקים את המילה אסור בכך שמדובר במי שאכל ביום כיפור חצי שיעור, או של אוכל או של שתייה. וכפי שאמרנו, יש קטע ש בסוגריים, וכתבנו הסבר לסוגריים אלו, תמצא ברשי דף עין ד' עמוד א'. אז בוא נציין שהסוגריים האלו, כי יש כאן כמה סוגי סוגריים בהמשך הגמרא, אלו מביאים אותנו לעין ד' עמוד א', בערך עשר שורות, קצת יותר אולי מראש העמוד. אחרי הסוגריים האלו, יש לנו סימון כמובן בצד הגמרא, פס אנכי, מקווקו עם נקודות שמראים אורך הדילוג הזה, ובעין דלת עמוד א' אחרי הקטע של סיבוקיים נקרא ביחד, וכל איך דאנוש קראת לא תני אסור. אמרנו לפני הסוגריים למה כתוב אסור, כי אנחנו מדברים על חצי שיעור, וחצי שיעור לא חייב קראת, משמע שרק בדברים אם מדובר בקראת אז לא יש שימוש במילה אסור אלא במילה חייב. אני חוזר עוד פעם, משמע ממה שתירצנו מקודם, שאם היה מדובר בקראת לא תמצא את המילה אסור. כאן הגמרא שואלת, אני קורא עוד פעם אחרי הסוגריים, וכל איך דאנוש קראת לא תני אסור, והתניא אף הפי שאמרו אסור בכולן לא אמרו אנוש קראת אלא על האוכל שותה ועושה מלאכה בלבד. אז הנה מקור שמתייחסת לדברים שחייבים קראת, כמו עשיית מלאכה, אכילה ושתייה ביום כיפור, עשיית מלאכה ביום כיפור, כתוב אסור, כתוב אף הפי שאמרו אסור. אז רואים שאסור שייך גם לדברים שחייב קראת, אז זה לא מסתדר עם התשובה שאמרנו מקודם שמדובר במשנה דווקא בחצי שיעור שהוא לא חייב קראת. אז הגמרא תתרץ הכי כמר, והיא חוזרת לתשובה בעצם שאסור אינו בדבר שאנוש קראת. אבל יש עוד תשובה שמה, עוד כמה שורות, הם רואים ואי בית אמא מספר 2, כי קטני אסור השערה. אנחנו נמתין לשם לתשובות האלו. אז רציתי כעת רק להדגים את המבנה הכללי. שאלנו מה עושה פה המילה אסור בזמן שמדובר בדבר שחייב קראת, אז ענינו כי מדובר פה בחצי שיעור שהוא לא אסור מן התורה, הוא אסור מדרבנן, אין בו קראת. ניכנס לתוך הסוגריים עכשיו. הניחא למאן דאמר חצי שיעור אסור מן התורה, כלומר אמרנו שמדובר במשנה שהוא אסור, הוא לא חייב קראת אבל בכל זאת אסור כי מדובר בחצי שיעור, אז זה משמע שחצי שיעור עצמו הוא אסור מן התורה, לא כמו שהסברנו מקודם, כי אנחנו סיפקנו הסבר על סמך המשך הגמרא. אבל לעת עתה אני יכול להבין שהמשנה מדברת על חצי שיעור וכתוב אסור, לפי המדמה שחצי שיעור גם אסור מן התורה, אז אסור, כלומר אסור מן התורה ולא חייב קראת. אלא למד יאמר חצי שיעור מותר מן התורה, מהי איכא למימר? ורש"י מביא את המקור לעניין הזה שאסור חצי שיעור, כותב רש"י לקראת סוף שורות הקצרות, חצי שיעור כלומר פחות מכשיעור אסור מן התורה, וכמובן בשמיתא דריש להם מכל חלב, מפסוק. אבל יש מאן דאמר שחצי שיעור הוא בכלל מותר מן התורה, אז איך נבין את המילה אסור שכתוב במשנה? יש לנו סוגריים פנימיים, נדלג עליהם. מודה ריש לקיש שאסור מדרבנן, שחצי שיעור אמנם מותר מן התורה אבל הוא אסור מדרבנן, ולכן המשנה שאומרת יום הכיפור אסור, מדובר בחצי שיעור, אסור מדרבנן אכילת ושתיית חצי שיעור. אז המילה אסור מתאים גם לדברים שמותרים מן התורה ואסורים רק מדרבנן. דילגנו על קטע, נחזור עכשיו. כי ציטטנו שני מאן דאמר, אחד שחצי שיעור אסור מן התורה ודעה שנייה שזה מותר מן התורה. דאיתמר, אני קורא בתוך הסוגריים שדילגנו, חצי שיעור רבי יוחנן אמר אסור מן התורה. השלטי שמר, מותר מן התורה. הניחה לרבי יוחנן, מה שהסברנו מקודם, שהמשנה מדברת על חצי שור, והיא אמרה אסור, זה מתאים לרבי יוחנן, שהוא אסור מן התורה. אלא לריש לקיש, מה יקרה למימר? לפי ריש לקיש הוא מותר בכלל, אז מה, למה כתוב במשנה יום הכיפור אסור? הגמונה, מודה ריש לקיש, שאסור מדרבנן. והמשנה שבאמת מדברת בעניין אכילת חצי שיעור, הוא אסור מדרבנן. עכשיו אנחנו רוצים לבחון את התשובה של ריש לקיש. אתה אומר שמדובר בחצי שיעור, הוא אסור מדרבנן, אי הכי, אם באמת, אם הוא אסור מדרבנן, לא נחייב עלי קורבן שבועה. עכשיו חייבים הקדמה לפני שנוכל להתקדם. נעשה את ההקדמה דרך רש"י. אנחנו ניכנס כאן לנושא, לתחום של שבועות. שבועות, אדם נשבע לעשות משהו ולא מקיים אותו. אני קורא יחד איתכם רש"י, שורה אחרונה בשורות הקצרות, איהכי דלריש לקיש, אסור מדרבנן, אבל מה, מדורייתא הוא מותר, לא נחייב עלי קורבן שבועה. הנשבע שלא יאכל חצי שיעור מדבר אסור ואחר. אתה נשבע, הוא נשבע לא לאכול חצי שיעור מבשר סוס, הוא דבר שאסור. הוא נשבע שלא לאכול פחות מכזית. הוא, כן, ככה הוא נשבע, שלא יאכל חצי זית של בשר סוס. והוא אכל חצי זית מבשר סוס. אם אתה אומר שהוא אסור מדרבנן, לא נחייב עלי קורבן שבועת ביטוי. יש קורבן למי שנשבע ועבר על השבועה, הוא נקרא קורבן שבועת ביטוי, ביטוי שאדם ביטא בשפתיו. השבועה, אם הוא עבר על השבועה, בדרך כלל מי שעובר על השבועה חייב להביא קורבן. אבל אם אתה אומר שהוא כבר אסור, דהקיים עליו, בעשר השבועות, נשבע לקיים את המצווה, ולא קיים, אומר רש"י, פטור. או נשבע לבטל ולא ביטל, פטור. למה? יש מושג שהוא מושבע ועומד מהר סיני כבר. עצם זה שהדבר נאסר על האדם, אני לא יכול לאסור אותו יותר. הוא כבר אסור. זה נקרא מושבע ועומד מהר סיני. זה לא נותן מקום לשבועה שלי לחול. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהחצי שהוא אסור מדרבנן, אז הגמרא שאלה, אי הכי לא נחייב עלי קורבן שבועה. ומה מובן מהשאלה? שהוא כן חייב קורבן שבועה. כעת אנחנו שוב פעם נדלג. אני מדלג יחד איתכם לשורה שנייה בעין ד' עמוד א'. כיוון דאית לי היתר מן התורה, אמרנו שחצי שור הוא אסור, אבל רק מדרבנן. מדורייתא הוא דבר מותר. נדמיין לעצמנו אדם שנשבע לא לאכול תפוח עץ. תפוח עץ הוא מותר מן התורה. הוא חייב אם הוא אוכל את התפוח עץ. אז הגמרא כאן אומרת, לגבי החצי שור של בשר סוס, מאחר שיש לו היתר מן התורה, זה היה דעתו של ריש לקיש. כחיל קורבן שבועה. אז אין כאן סיבה להתרגש משיטת ריש לקיש שהחצי שהוא בסך הכל הוא אסור מדרבנן, וזה שהוא אסור מדרבנן לא מונע קורבן שבועת ביטוי אם אדם נשבע שלא לאכול חצי שיעור בשר סוס והוא אכל, הוא יהיה חייב. ובנקודה הזאת למעלה בגמרא שאנחנו דילגנו לעין דלן מול א', יש קושיה שמופיע אחרי זה, וכל הקושיה הזאת מסומן אצלנו בגמרא בסוגריים, והסיבה לכך שהתשובה הזאת שקראנו כיבד היטלי היתר מן התורה כחייל קורבן שבועה, זה נשאר עד סוף אותו קטע שסימנו בסוגריים. נכון שמופיע בגמרא הביטוי בשורה שנייה מראש העמוד וכי תימה, אנחנו דילגנו אז לא קראנו אותו, אבל אנחנו נחזור לזה. הביטוי וכי תימה בדרך כלל מראה על דבר שלא נשאר, שנדחה, אבל כאן זה נשאר, זה תשובה שמועילה, ובכך השיטה וההסבר של ריש לקיש לענייננו בעניין חצי שיעור שהוא אסור מדרבנן, וזה ההסבר למשנה, נותן מקום לשבועת ביטוי לחול עליו. יש קושה אחרי זה על זה, אבל הקושה נדחית. עכשיו אנחנו מוכנים פחות או יותר לחזור לקטע שהיה בסוגריים. אנחנו חוזרים לגמרא חמש שורות מסוף עין ג' עמוד ב'. אי הכי, אם הוא אסור מדרבנן בלבד, כמו שריש לקיש אמר, כלומר, אני אתקן, אם הוא בכל זאת אסור מדרבנן, כלומר, חצי שיעור אסור מדרבנן, לא נחייב עלי קורבן שבועה. אין מקום שיחול על מי שנשבע לא לאכול חצי שיעור, שיהיה חייב, כי הוא אסור כבר. ואמרנו ששבועה חלה רק אם אדם נשבע לאסור דבר המותר, לא דבר האסור. אלמא תנן, שבועה שלא אוכל ואכל נבלות וטריפות שקצים ומסים, חייב. רבי שמעון פותר. שמנו את שיטת רבי שמעון בסוגריים כדי להראות שעיקר השיטה שמעסיק אותנו בסוגיה זה שיטת התנא קמא. והבינן בא, קראנו מקור שאדם נשבע לא לאכול נבלות למשל. השואלים, מה חייב? למה אדם שנשבע לא לאכול נבלה ואכל אותו, למה החכמים מחייבים? מושבע ועומד מעל סיני הוא, כפי שהסברנו מקודם, ששבועה אינה חלה על דבר שכבר אסור. שבועה חלה על דבר שבעיקרון מותר, ואתה דרך השבועה אוסר אותו. אז איך כתוב פה שמי שנשבע לא לאכול נבלה והוא אכל שהוא חייב על השבועה שלו, הרי מושבע ועומד הוא כבר אסור בשבועה בכך שהיה קבלת התורה. אז להסביר את המשנה הזאת, רב ושמואל ורב יוחנן דאמרי, על מה מדובר? בכולל דברים המותרים עם דברים האסורים. כלומר הוא נשבע לא לאכול תפוז ונבלה, זה כולל דברים המותרים עם דברים האסורים. ואז אנחנו אומרים כלל שמי גו תחל השבועה על התפוז, על ההתר, הוא חל גם על האיסור. עכשיו רבי שמעון שראינו ולא רצינו להגיש אותו, הוא פשוט לא מקבל את הרעיון הזה של כולל, ממילא לא אומרים מיגו. אבל זה לפי רב שמואל ורב יוחנן. ונמשיך בגמרא, וריש לקיש, שזה השיטה שבעצם מעסיק אותנו כעת, ולכן קלקבנו את שמו. וריש לקיש אמר, איך השבוע חלה אי אתה מוצא אלה במפרש חצי שוע וליבו דרבנן? אדם נשבע לא לאכול חצי זית מנבלה. זה הכוונה מפרש. הוא מפרש, הוא אומר באופן מפורש, בשבועה שלו, לא לאכול חצי כזית של נבלה. זה לפי שיטת הרבנן. או בסתם, אדם נשבע לא לאכול נבלה. עכשיו, אם תשאלו, הרי הוא מושבע ועומד מהר סיני, אז ועליבה אנחנו ממשיכים לעין דל ומאף, למרות שהוא לא פירש חצי שיעור בשבועה שלו, בכל זאת, לפי רבי עקיבא, יאמר, אדם אוסר עצמו בכל שהוא. רשי, אנחנו נקרא ביחד רשי, שורה אחרונה בעין ג' עמוד ב', או בסתם, מצית לוקמה ומיהו כשאכל, בזמן שהוא אכל את הנבלה, לא אכל אלא חצי שיעור. אינו מושבע עליו מסיני. ועל ידי שבועה שלא אוכל סתם, נאסר בו. רשי ממשיך בעין דל ומאף, ועליבא דרבי עקיבא דאמר במסכת שבועות, אדם הנשבע שלא אוכל סתם, אוסר עצמו בכל שהוא. דהכי תנן, שבועה שלא אוכל, ואכל כל שהוא. רבי עקיבא מחייב החכמים פותרים. הלכך, הדקתני חייב אי כרבנן סביר עלי. זה שראינו שבועה שלא אוכל לבלות והוא חייב, אז אם אתה לומד לפי שיטת הרבנן, מוקמינלה במפרש, הוא פירש שלא אוכל חצי זית מנבלה. ואי כרבי עקיבא סביר עלי, מוקמינלה אפילו בסתם. ורבי שמעון פותר, רבי שמעון לתמיד, אמר בכל שונה ממושבע מסיני ובסכת מכות. שוב פעם, אני לא רוצה להדגיש שיטת רבי שמעון כל כך, רק שבמסכת מכות הוא אומר, רבי שמעון אומר כלשהו למכות ולא עמוד כזית אלא עניין קורבן. נמשיך ברשי, ואי סבירה לי לריש לקיש דחצי שיעור אסור מדרבנן, הכי מוקי לה להדתני חייב באוכל חצי שיעור, והרי אף עליו מושבע. זה עוד פעם שאלה או בעיה של מושבע ויומד מהר סיני. משום איזו מהר סיני? משום לאו דלא תסור. כלומר, דברים שהם אסורים, איסורי דרבנן, הם נכללים באיסור שלא תסור מכל אשר ירוך, לא תסור ימין ושמאל. אז אנחנו כעת בשלב של שאלה, ואתם רואים שלפי ריש לקיש שאסור, הוא מדובר בחצי שיעור והוא אסור מדרבנן, למה שיהיה חייב כמו שראינו באכילה בנשבע שלא לאכול חצי שיעור, אם מדובר בדבר שכבר אסור? הרי הכלל אמר שדבר שמושבע ועומד מהר סיני לא חל עליו שבועה. נמשיך בגמרא, ואני עוד פעם מדלג שני מילים. כיוון דאיתלי אתר מן התורה, כחיל קורבן שבועה. אם כל השאלה הייתה איך ייתכן שבמשנה שראינו ארבע שורות מסוף עמוד הקודם, שבועה שלא אוכל ואכל נבלות, הוא חייב, והכוונה חייב קורבן שבועה, התשובה היא כי מדובר באדם שאכל חצי שיעור שהוא אסור רק מדרבנן אבל מותר מדורייתא, וההתר מדורייתא הוא נותן מקום לשבועה שלו לחול, ולכן אם הוא עבר לשבועתו הוא חייב. אני קורא עכשיו עוד פעם שורה שנייה מראש שעמוד עין ד' עמוד א', וכי תימא כיוון דאיתלי אתר מן התורה כחיל קורבן שבועה והתנן. אנחנו נראה עוד מעט דבר שנראה שהוא התר מן התורה ובכל זאת לא חל עליו שבועה. הגמרא תדחה את הקושיה הזאת, ולכן הכלל שנאמר פה בשורה שנייה, כיוון דאיתלי אתר מן התורה כחיל קורבן שבועה, זה נשאר. בכל אופן, מה הניסיון פה להקשות? שואלת הגמרא, אולי רק נקדים מילה אחת, יש עוד סוג של שבועה. עד כה דיברנו על שבועת ביטוי, שאדם נשבע לא לעשות פעולה והוא עשה את הפעולה, הוא עבר על השבועה. יש עוד שבועה שנקרא שבועת העדות. מדובר פה האדם שראה מעשה, הוא עד לדבר והשביעו אותו, הוא כפר, הוא עדה, אמר שהוא לא יודע את העדות בזמן שהוא כן ידע, והוא נשבע על כך שהוא לא ידע את העדות, מתברר שהוא שיקר, הוא עבר על שבועת העדות. אז הגמרא ממשיכה ואתנן, שבועת העדות אינה נוהגת אלא בראויין להעיד. ואבין הבא, ושואלנו, למותי מה, אתה אומר שיש כאלו שלא אוכל שבועת עדות, כלומר יש מצב שיש בן אדם שהוא ראה עדות וכפר בו ובכל זאת הוא לא עבר על השבועה הזאת שנקרא שבועת עדות, מי זה? הפאפ אמר למותי מלך. מלך הוא דוגמה של אדם שלא מעיד, הוא פסול להעיד, הוא לא מעיד מראש, אז אם הוא כפר בעדות, אבל העדות שלו לא הייתה מתקבלת בכל מקרה, אז זה לא נקרא שהוא עבר על השבועה. רבך הבר יעקב אמר למותי משחק בקוביה, מי שעוסק בהימורים למשל, זה משחק בקוביה, אדם שהוא משחק בהימורים ומרוויח כסף שלא היה צריך להרוויח כי השני לא התכוון להפסיד, זה התחום של הימורים. עכשיו הגמרא שואלת, והמשחק בקוביה מדורייתא מחסי חזי, נכון שיש פסול עדות על מישהו גזלן ממש שהוא לוקח בחוזק, תופס, חוטף בחוזק פריט מחברו, זה גנב או גזלן דורייתא, והוא פסול מדורייתא. המשחק בקוביה הוא לא כזה, הוא נקרא גזלן מדרבנן, אבל מדורייתא הוא לא נקרא רשע שפסול לעדות. נקרא עוד פעם, אותו משחק בקוביה מדורייתא מחסי חזי, הוא מחסי, הוא ראוי להעיד, ורבנן הוא דפסלו הוא, רבנן מדרבנן לא מקבלים אותו בבית דין. עכשיו כתוב במשנה שקראנו ארבע שעות מראש שמו שבועת עדות אינה נוהגת אלא בראויים להעיד. שבועת עדות לא נוהגת במשחק, בקוביה. אז אומרת הגמרא שיש כאן אדם שמדורייתא הוא ראוי, מדרבנן הוא פסול, ולא כחילה עלי שבועה. בואו נשווה את זה למה שראינו שלוש שורות מראש העמוד. שלוש שורות מראש העמוד, אנחנו קבענו שדבר שהוא מותר מן התורה, יש מקום לשבוע לחול. הנה אדם שיכול להעיד מן התורה, ואם הוא משקר, הוא כופר בעדות, השבועה לא חלה עליו, אותו שבועת העדות שהסברנו מקודם. אז הנה קושיה על מה שנאמר. אני חוזר עוד פעם, אם דבר מותר מן התורה זה נותן מקום לשבוע לחול. הנה דבר שמותר מן התורה ובכל זאת השבועה לא חלה. הגמרא עונה, אין מקום להקשות משבועת העדות. שאני התם המקרה, התחום של שבועת העדות שונה. דיאמר קרא, אם לא יגיד, מי עובר על שבועת העדות? מי שלא אמר את העדות, הוא כפר בעדות שהוא היה יכול להגיד. והי המשחק בקוביה לאו בר הגדה הוא כלל. לא, ברגע שלא מקבלים עדותו, לא משנה דורייתא דרבנן, יש כאן אדם שלא נקבל את העדות שלו, אם כן אז התורה כבר פותרת אותו משבועת העדות. במילים פשוטות יותר, הכלל שנאמר שבו הצדקנו והסברנו את שיטת ריש לקיש, שברגע שדבר מותר מן התורה יש מקום לשבועה, שבועת ביטוי לחול, זהו. זה שבעניין שבועת עדות יש מה שנראה אחרת, זה רק שם. אז אם כן, אז אם חוזרים למשנה ובהבנת ריש לקיש, יום הכיפורים אסור באכילת שתייה, מדובר פה באדם שאכל חצי שיעור ביום כיפור נכון, הוא אסור מדרבנן, אבל בכל זאת גם דבר שאסור מדרבנן אפשר להשתמש במילה אסור. נמשיך בגמרא. אנחנו קבענו מקודם שהמילה אסור הוא מתאים לדבר שהוא אסור, אסור מדרבנן, והסברנו את המשנה עד כה ב אדם שאכל חצי שיעור, כי אם היה מדובר בשיעור שלם אז היה חייב קרית, ולא היינו כותבים אסור. על זה אנחנו מקשים, וכל היכה דאנוש קרית לא תני אסור. רש"י בשורות הקצרות, שליש האחרון של שורות הקצרות, וכל היכה דאנוש קרית לא תני אסור, דקשיא לך ליעיל אסור, כאילו בחירת המילה אסור הפריע לנו, כי חשבנו שמדובר באכילה שיעור שלם ביום כיפור, אנוש קרית הוא ולא שייך אסור. על זה אנחנו שואלים, אז מה אם מדובר בשיעור שלם, שייך בכל זאת המילה אסור? ואני אגמר מוכיחה את זה, ועתניה, אף על פי שאמרו אסור בכולן, לא אמרו הנושקרת, אלא על אוכל ושוטה ועושה מלאכה בלבד. יש עוד דברים שאסורים ביום כיפור, אבל הנושקרת שייך רק ב אכילה שתייה ועשיית מלאכה ביום כיפור. אבל בכל זאת רואים שלגביהם כותבים אסור, אף על פי שאמרו אסור בכולן. הגמרא עונה, לא, המילה אסור לא שייך באנוש כרית. ואז איך נבין את המקור הזה? הכי כמה, זה גישה ראשונה. כשאמרו אסור, לא אמרו אלא בכחצי שיעור. בדיוק כמו שהסברנו מקודם. רואים שאסור אינו שייך לחיוב כרית. אבל כשיעור, לא נגיד אסור, אנוש כרית. ואף על פי שאנוש כרית, אין אנוש כרית, אלא אוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד. זה תיקון או הכי כמר על הברייתא שהעלינו כקושיה. אין קושיה. שוב פעם, בתיקון הזה, הכי כמר, רואים שיש הפרדה. אסור, זה בחצי שור. נכון, חצי שור לא חייב כרית. והיא בעת אימה, כי קטני אסור, אם אנחנו חוזרים למשנה, כתוב יום הכיפור אסור. המילה אסור, השערה, זה באמת לא שייך על אכילה ושתייה, כי הסברנו שאכילה ושתייה זה דבר שיכול להוביל לקרת. המילה אסור, זה השאר הדברים, ותנו, כי קטני קורא עוד פעם, כי קטני אסור, השערה. דתנו רבא ורב יוסף, בשאר ספרי דברי רב. שאר ספרי דברי רב הם מקורות תנאים שהם לא מתורת כהנים. תורת כהנים זה המדרש על ספר ויקרא, ואם לא מדובר בתורת כהנים, אז יש ביטוי. שאר ספרי דברי רב. רש"י כותב, דלאו תורת כהנים, ספר וידבר, זה במדבר, ואלה הדברים, ספר דברים, אז אין, זה לא נקרא הספרי או התורת כהנים, אלא שאר ספרי דברי רב. מניין, אומרת הגמרא, מניין ליום הכיפורים שאסור ברחיצה, בשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש שמיתה, שמתם לב שלא כתוב פה אכילה או שתייה. לכן המילה אסור היא נכונה. תלמוד לומר שבתון, שבות, זאת אומרת להימנע, להפסיק מלימנע מהדברים האלו, והם דברים האסורים, אבל הם לא דברים שמביאים לידי קרת. זה שהמשנה אמרה אסור, זה שייך לשאר הדברים. נראה לי שלפי הגישה הזאת שמנתקת המילה אסור מאכילה או שתייה, אין אילוץ לפרש את האכילה או שתייה של המשנה בחצי שיעור. יכול להיות שיעור שלם. זה שכתוב אסור ולא כתוב חייב, כי אסור מתייחס לשאר הדברים ולא לאכילה ושתייה. לפי התשובה הראשונה אצלנו הגמרא, מספרנו אחד וכתבנו, או הגמרא אמרה אחי כמר, המילה אסור כן שייך לאכילה ושתייה, אבל רק בגלל שמדובר בחצי שיעור. אבל בשיעור שלם אומרים חייב, לא אסור. עד כאן שיעורנו להיום.